אברך שאל את השאלה הבאה: האם נכון שדבר שלא נתפשט דין, שלא נתבאר בדברי הרמב״ם, נהגו יהודי תימן לפסוק כמו מרן? והתשובה: אכן, לאחר שחדר השולחן ערוך לתימן, אזי נחלקו הדעות האח יש לפסוק את ההלכה בתימן. היו כאלה שאמרו דין שלא נתפרש ברמב״ם, נסתייע במרן ונפסוק כמו מרן. היו כאלה שמשכו יותר לכיוון מרן בגלל ההשפעה הולכת וגוברת של מרן, והיו כאלה שגילו יותר אדיקות לפסוק כמו הרמב״ם. הדבר פשוט שלפנים בישראל, כלומר בעדת יהודי תימן, עוד לפני השולחן ערוך, שפסקו כמו הרמב״ם. וכאן אחרי בקשת המחילה צריך להעיר, לא כמו שאמר הרב יוסף צברי זכרו לברכה, שכאילו לפני הרמב״ם פסקו שלא כמו הרמב״ם, ואחר כך כשבא הרמב״ם הוא גרם להשפעה ופסקו כמותו, ולכן כשבא שולחן ערוך החזירו עטרה ליושנה ופסקו כמו הספרדים. כי הוא טוען, הרי בתקליל שלנו יש לנו פיוטים וסליחות מרבי שלמה בן גבירול, מרבי יהודה הלוי, כלומר מחכמי ספרד, ואם כן הייתה השפעה ספרדית על יהודי תימן עוד לפני הרמב״ם. זהו הטיעון שלו. אבל כאמור, אחרי בקשת המחילה, טיעון הזה איננו יכול לעמוד בביקורת, משתי סיבות. א', אנחנו מקובלים, וכך מעריץ אומר, שיש לנו קבלה על מסורת של יהודי תימן עתיקת יומין, ואז דברי רבנו הם בעצם תאמו את המסורת הקדומה. ב', דבר ידוע שלפני רבנו הייתה השפעה של רבנו סעד הגאון על יהודי תימן, עד בכך שמעריץ מכנה אותו גם כן מרד האתרה של יהודי תימן, רבנו סעד הגאון. ג', הרי בקשת המחילה הריף ורבי יהודה אלברצלוני הספרדים שונים מאשר הספרדים של השולחן ערוך בזמן השולחן ערוך. שני עולמות שונים. הספרדים כבר פשטו צורה ולבשו צורה בשיטות הפסיקה שלהם, בנוסחאות התפילה, מן הקצה לקצה. ולכן אין לבוא ולעשות קו, למתוח קו בין הספרדים שלפני רבנו ובין הספרדים שבזמן השולחן ערוך. זה שתי שיטות שונות ומורשות שונות. לסיכום בעניין זה, הדבר פשוט שיהודי תימן פסקו כמו הרמב״ם לפני השולחן ערוך, ולא רק בגלל השפעתו אלא בגלל מסורת קדומה שהייתה. אבל עלינו לדעת שהשיטה המתפשרת האומרת שאם דבר לא נפסק בהרמב״ם, כלומר לא נתפרש בהרמב״ם, יש לפסוק כמו מרן, יש בה בעייתיות מסוימת. מדוע? כי הרי יכול להיות שאתה פוסק כמו מרן בדבר שלפי הרמב״ם אף על פי שלא נתבאר, אבל אילו אתה היית כמורה הוראה מדקדק לראות מה היה הרמב״ם אומר בעניין זה, היית מגיע לתוצאה אחרת, ולפי מרן תוצאה אחרת. ואז יוצא שלפעמים אתה שפוסק בדברים שנתבארו בהרמב״ם כהרמב״ם, ובדברים שלא נתבארו בהרמב״ם אתה פוסק כמו מרן, ומדובר באותה שיטה שאילו היית מדקדק בה היית יודע מה היה הרמב״ם אומר, אז יש מה שנקרא סתירה מובנית בפסיקת ההלכה. ולכן אין ספק שהדרך היותר רצויה, לא הדרך המתפשרת, אלא לבדוק מה היה הרמב״ם אומר בעניין זה. שערי, בואו נראה, נתאר לעצמנו שיש דין שלא נתבאר ברמב״ם ולא נתבאר במרן. עכשיו מה יהודי תימן יעשו? איך יפסיקו? האם יפעילו את המורה הוראה שבהם לדקדק מה היה מרן אומר במקרה הזה, או שיפעילו את המורה הוראה שבהם לומר מה היה הרמב״ם אומר במקרה כזה? ולכן הוא אשר אמרנו, בעניין של פשרות, בעניין פסיקת ההלכה, יש כזה דבר במסורת ההלכתית, אבל היא לא דרך אשר כל כך עומדת בביקורת, שהרי מהריבל תוקף ואומר, איך אתם יכולים לבוא ולומר שאנחנו הולכים אחרי פלוני בפסק ההלכה? הרי אם זה איסור והיתר להבדיל מדיני ממונות, אתה חייב לברר את האמת. בחושן משפט אתה יכול לוותר, זה עניין של ממון, מחילה מועילה, אבל בדין איסור והיתר אתה צריך לברר את האמת. ואיך אתה יכול לבוא לומר אני פוסק כמו פלוני, אולי הלכה כמו פלמוני, ואתה צריך לברר את האמת? אלמלא אנחנו שפוסקים כמו הרמב״ם, כי הוא רבנו, כי אנחנו לומדים ועוסקים בתורתו, אנחנו תלמידיו, כמו שפוסקים כמו מרן, הוא מרן שלנו כי אנחנו עוסקים בתורתו, אז אנחנו תלמידיו. אבל סתם ככה יבוא האדם ויאמר אני פוסק כמו הפוסק הזה, כלומר לא שהוא תלמידו, הוא לא לומד אצלו, אלא החליט בצורה שירותית שהוא פוסק כמו הפוסק הזה, אומר מעריבל, אין אפשרות כזו, אין דבר כזה, כי פסק הלכה צריך להיות אמיתה של תורה וצריך לברר אותה, ולא שבצורה שירותית לוקחים מישהו ופוסקים כמותו. אם כן, איפה? לסיכום, אכן באמת יש שיטות כאלה שדין שלא נתבאר ברמב״ם, פוסקים כמו מרן, אבל כאמור השיטה הזו שהיא קיימת ונוהגים כמותה היא בעייתית מבחינה הלכתית כפי שתיארתי בתחילת דבריי. רבי חנינא בן עקשיא אומר לנו.